הלב מתחילה האישה ומעביר. מוריי ורבותיי, הסדר הזה, היחס הזה, נמצא גם בין ישראל ובין אומות העולם. ישראל הוא כמו דוגמת הגבר שקיבל את התורה העליונה. אומות העולם, זו בת הזוג שלנו, ואנחנו אמורים למצוא את הגשר, אותיות רגש. רק הרגש הוא הגשר בינינו לבין האומות. הן לא יכולות להבין את התורה כפי שהיא מקובלת אצלנו. לכן עלינו לתרגם את התורה העליונה הזאת לתורה שיש לאומות העולם מכנה משותף, והן כן יכולות להכיל אותה. זאת עבודה רצינית. לצמצם את התורה לערכים ההמשכיים בחיים. ולא, התורה שלנו תישאר בשמיים וזו גלותה. אנחנו מתפללים ואומרים לקדוש ברוך הוא, לישועתך קיוויתי וציפיתי כל היום. הוא צריך ישועה? בוודאי. כי אם אני לא מביא אותו לעולם שלי, הוא נמצא בגלות. והוא דואג לכך שהערכים שלו יישארו בשמיים. ולכן הוא מבקש ממני, כנסת ישראל, את כמו אשתי, וכתוב על האישה אשתו כגופו. את הגוף שמגלה את התוכן שלי. אז בבקשה, תתחילי למלא את תפקידך כאישה שמגלה, שיכולה להביא לעולם את הילד שיש לי אני בראש. ברגע שעם ישראל נכנס למשחק הזה במרכאות, ויודע לתרגם את הערכים העליונים האלה למציאות מוחשית וממשית, זה בעצם גמר ההיסטוריה. וכיוון שהעולם התחיל במידת הדין, כי זו הייתה האמת האבסולוטית, המוחלטת, הוא חייב להסתיים ביום הדין הגדול והנורא. מה שהיה בהתחלה חייב להתממש בסוף. בינתיים, כיוון שלא יכולנו, אז היה שיתוף של מידת הרחמים, כלומר של זמן. אנחנו עכשיו מתחילים לגעת בזמן שמתחיל להסתיים. תקשיבו טוב רבותיי. הזמן שלנו הולך ודואך. במילים אחרות, אתם לא תראו את הזמן, הוא ירוץ. וככל שנתקדם עכשיו בזמן, הזמן יהיה ללא זמן. אתם יכולים להשאיר כבר את הפלטה לשבת הבאה. אנחנו רצים משבת לשבת. אתה לא מבין איפה השבוע בכלל. בואו תראו מה קורה שם. לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה. ומניחו בחיקו. כלומר, זה הטסט. חייב שיהיה לי מימד אבסולוטי שדרכו אני אוכל לדעת את הריחוק או את הקרבה לדבר האמיתי. רבותיי, לא לשכוח את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא בסופו של עניין גם איתנו, ועל אחת כמה וכמה גם עם אומות העולם. המערכת של ההשוואה זו התורה. ולכן הוא מניח את הספר בחיקו. מה זה בחיקו? לא בראשו. בחיקו, כלומר, יש עדיין את האבהות, את החלק הרגשי שלו. ואומר למי שעסק בה יבוא ויטול שכרו. לא מי שלמד תורה, מי שעסק בה. יש הבדל גדול רבותיי. לעסוק בתורה זה כמו לעסוק בעסקים. כשאני נותן לך 10 שקלים, אתה רוצה לעשות מהם מיליון. למה אתה לא עושה את זה עם התורה? כשאני נותן לך פסוק, אתה מסוגל, והיית אמור לכתוב מזה לפחות ספר. אני זוכר כשביקשתי ממורי ורבי, הרב צוקרמן שליטה, האם אתה מסכים להגדיר אותי כתלמיד שלך? הוא ענה לי, מה קורה לך כשאתה יוצא משיעור? אמרתי לו, כבוד הרב, עם שעה של שיעור שלך אני יכול לכתוב ספר. הוא אמר לי, אז אתה התלמיד שלי. זה נקרא לעשות עסקים. לפתח ולפתח, הפוך בה והפוך בה. כמו שאמרתי לכם קודם, יש וורטים שמאז שאתם ברמת גן, אתם איתם. כל פעם שאתה יכול לשלוח את זה לאיזה מישהו, אתה שולח לו את הוורט שלמדת לפני 50 שנה. אולי הגיע הזמן שתתחדש. וזה למה? כי אתה לא עוזב את המדרגה הקודמת שלך, כי אתה פוחד מלאבד. ואז אתה בעצם לא נמצא באנושות שהיא ללכת, להתהלך. מיד מתקבצים ובאים עובדי כוכבים. כל מילה בגמרא זה סוד גדול. עובדי כוכבים לאפוקה, כלומר בהבדל גדול עם מי שעובד את השם. עם ישראל כבר לא עובד כוכבים, אתם יודעים למה? כי יצאנו ממצרים. מי שיצא ממצרים לא יכול כבר לעבוד כוכבים ומזלות, כי זה בעצם החוקיות הטבעית. אנחנו, מעצם היותנו יוצאי מצרים, עלינו מעל החוקים הטבעיים של העולם הזה, ואנחנו מסוגלים להפר כל מציאות שלכאורה חוסמת בעדנו. נהגתי לומר לחברים שלי שלהיכנס ולחצות את ים סוף זה בעצם לחצות את ים סוף. כשאומרים לך, אתה לא יכול, זהו, זה אבוד, אי אפשר להתקדם, מה אתה רוצה? אתה לא מבין שזה אבוד? ואתה אומר, לא, אין דבר כזה, אני יצאתי ממצרים, חציתי כבר את ים הסוף הזה שאתה אומר לי, והוא נפתח, ועברתי. שום דבר לא יכול לעצור בעדי. עובדי כוכבים הם בעצם כלואים בתוך המערכת הטבעית הזאת, וכשקורה משהו טבעי הם אומרים זה טבעי, ככה זה החיים. זה לא נכון. ואנחנו עם ישראל אמורים להביא את הבשורה הזאת לעולם, ולכן הקדוש ברוך הוא בתורה, לאיזה חג הוא קשר את חג הסוכות? לחג הפסח. בהוציאי אותם, אתכם, מארץ מצרים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. וואלה, זה אומר שבעצם חג הסוכות המקורי אמור להיות בערב פסח. היינו אמורים לחגוג את סוכות בפסח. למה זה לא קרה? כיוון שרק אנחנו, עם ישראל, נושענו. מי חסר כדי להיוושע? אומות העולם. מתי הם תיוושענה? בחג הסוכות שלעתיד לבוא. כלומר, חג הסוכות זה החג של הפסח של הגויים, שהם לא זכו לצאת ביציאת מצרים יחד איתנו. זה כבר 3,000 שנה שאומות העולם רצות אחרינו כדי לדרוש מאיתנו, בבקשה, תגאלו גם אותנו. רק אתם נגאלתם. ואנחנו? אז אנחנו עונים להם, בעזרת השם, כשנגיע לארצנו, ארץ הקודש, ונופיע בארץ הזאת כאומה, נוכל לטפל גם בכם. וזה בדיוק מה שקורה. שתדעו לכם שבחג הסוכות הגיעו 70 אומות השנה. באו להתפלל כמו שכתוב בנבואה. האומות מתחילות להבין את זה. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. שאל אותי בחור שהתפללתי שם איתו, למה שלא נלך וניסע לכל העולם כדי לשדר את האלוהות משם? אמרתי לו, כי שמה אתה עושה את הקדוש ברוך הוא קטן. הוא אומר לי, אתה יכול לעשות את הקדוש ברוך הוא קטן? אמרתי לו, אתה אומר את זה בכל ערב שבת. אדוני בציון גדול. זאת אומרת שמחוץ לציון הוא קטן. בגללך. לא שהוא קטן בעצמו, אתה עושה אותו קטן. זה נקרא חילול השם. ולכן בהפטרה שקראנו הבוקר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב להיות גדול, והתגדילתי, והתקדישתי. מה שאתם לא רוצים לעשות, אני אעשה את זה לבד. ואנחנו לא אומרים לו את זה. אנחנו רוצים להיות שותפים. בגלל זה אתם כאן הלילה. אתם רוצים, במודע או שלא במודע, להיות שותפים למהלך הגדול הזה של ההיסטוריה. ואתם צודקים. מי שיש לו תחושה פנימית, הוא נמצא כאן עכשיו בסוכה. מה אומרים לעובדי כוכבים? ריבונו של עולם. כבר משהו, כן? מכירים. כלום כפית עלינו הר כגיגיבית ולא קיבלנוה? כלומר, עם ישראל, למה הוא קיבל את התורה? הכרחת אותם. אנחנו הכרחת אותנו? אם היית מכריח אותנו, גם אנחנו היינו מקבלים. כמו שעשית לישראל. מיד אומר להם הקדוש ברוך הוא, הראשונות ישמיעונו. 7 מצוות שקיבלתם, איכן קיימתם? הרי נתתי לכם גם אתם משהו. 7 מצוות בני נוח, קיימתם אותן? אמרו לפניו ריבונו של עולם, תנה לנו מראש, בוא נעשה את ההיסטוריה מההתחלה, ונעשה, אנחנו נוכיח לך שגם אנחנו יכולים. כלומר, עכשיו אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו עול מצוות ולקיימן. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. רבותיי, האירוע הזה זה עכשיו. אתם יודעים מה זה ערב שבת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6,000 שנה. ערב שבת זה אותיות ערב. עין רש בית 272. 6,000 מינוס 272. 1,900. 67, מלחמת ששת הימים, רבותיי. במלחמת ששת הימים העולם נכנס לערב שבת. אתם חושבים שזה סתם תאריכים? אתם חושבים שאנחנו אומרים הלל ביום ירושלים על שטויות? עם ישראל נכנס לירושלים עיר הקודש באותו תאריך. של ערב שבת של ההיסטוריה. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? איפה הייתם אתם? להפך, עשיתם הכל כדי שעם ישראל לא יצליח. אלא אף על פי כן מצווה קלה יש לי. אומר להם הקדוש ברוך הוא, יש לי מצווה קטנה, קלה, וסוכה שמה. ממש מצווה קלה. לפחות בפן החיצוני של הדבר, אפשר לעשות סוכה ברבע שעה. אפילו לא. לכו ועשו אותה. מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו. רבותיי, אם היה לי זמן, הייתי נכנס לכל פרט, לכל מילה של חז"ל, והייתם מבינים את היופי שיש שם. אבל מפאת הזמן, ואני רוצה להתקדם בשיעור, אנחנו רוצים להגיע לנקודה יותר כללית. אבל גם זה לא סתם ביטויים. למה הם עושים את הסוכה בראש הגג שלהם? שבת זה היום של הדין הכי גדול. שבת שייך לכוכב שנקרא שבתאי, שזה מידת הדין הכי גדולה. ולכן זה נקרא חוכמה, קודש. ולכן מי שלא מסוגל לשמור שבת ושומר שבת חייב מיתה. גוי ששבת חייב מיתה. בשבת אין משחקים. דרך אגב, המידות של הסוכה זה המידות של השבת. זה רשות היחיד. הסוכה הקטנה ביותר זה 7 טפחים על 7 טפחים ועל 10 טפחים גובה. זה נקרא רשות היחיד בגמרא. במילים אחרות, אם אתה לא יכול להכניס את כל הקודש ברשות היחיד, הסוכה שלך נקראת בשם אחר. סוכה סרוכה. שמעתם את הביטוי הזה? סוכה סרוכה זאת אומרת שהיא לא מכילה את הקודש שהיא הייתה אמורה לקבל. ולכן המידות של הסוכה הן המידות של השבת. זה היינו אח. זה אותו דבר. סוכה זה שבת, זה ארץ ישראל. הסוכה בעצמה היא דירת הרי. כלומר, כל הסוכה זזה.
כן, אבל הבן אדם שהוא נכנס לסוכה ו...
הוא לא עומד. אסור לו לעמוד בסוכה. זה בדיוק מה שלמד.
כן, אבל דוגמה היום, עכשיו.
גם עכשיו. אנחנו עכשיו גדלים מרגע לרגע בתוך הסוכה.
איפה המזוזה פה?
אנחנו. המזוזה זה הזוז, לזוז, הכל זז. שום דבר לא סטטי פה.
כן, זה אומר הבן אדם, הוא נהיה מזוזה.
כן, גם, לא רק הבן אדם, גם הסוכה בעצמה, הכל זז. זה נקרא לעלות ולהתפתח מסוכה לסוכה. אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל על הסכך של הסוכה. כדי לזכות לגובה עוד יותר גדול. רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן, עליהם השלום, אומר שזה האדם. זה שתי יודין וו. א', אם לא זה רק דם. ומה זה שתי היודין? זה 20 אמה של גובה הסוכה. שאם אין לך את זה, ואתה לא שומר על האמה שזה סוד ספירת היסוד שלך, אתה לא יכול להיקרא אדם, ולכן הסוכה גם לא יכולה לקלוט אותך. אז אל תחשוב שאין לך חשק לישון בסוכה. הסוכה לא רוצה שתיכנס אליה, כי אתה לא שייך לה, חס ושלום. והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז. כלומר, עולים, בונים את הסוכה, ופתאום שמש יוקדת, כמו בתמוז, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר הוריד את החמה מהנרתיק שלה, כמו בזמנים שלנו. כל מי שאני פוגש אומר לי, בחיים לא היה לי חם כמו השנה. וכל שנה הוא אומר לי אותו דבר. כן? אז אני שואל את עצמי, לאן אנחנו הולכים? יצא לכם לצאת מהסוכה כי היה חם מדי. לא יכולתם אפילו לאכול בה. אבל יש הבדל. כל אחד ואחד מעובדי הכוכבים יוצא ומבעט בסוכתו. נותן ביתה ואומר, יאללה כבר איזה שטויות. כשאני שומע איך קוראים לסוכה, לחג הסוכות בצרפתית, זה פשוט חונק אותי. לפט די קבן. עשו אותנו פרימיטיביים. שנאמר, ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. אומרים הגויים, אנחנו לא מסוגלים להישאר בסוכה הזאת. זה נראה לכם דבר שהוא פשוט, איזה מין סיפור. בעזרת השם, יש לנו קצת זמן, מי שיש לו כוח להישאר, בעזרת השם, אני ראשון, בסייעתא דשמיא, להחזיק מעמד, אתם תבינו כמה זה חשוב שזה קורה בחג הסוכות ובמצווה הזאת של הסוכה. מקשה הגמרא במקום, והרי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. זאת אומרת, גם יהודי שיש לו חום כזה בסוכה, מותר לו לצאת. יש לנו הלכה. מי שמצטער, פטור מן הסוכה. אז מה אתה רוצה מהגויים האלה, מסכנים? וכיצד זה מגדיר עליהם הקדוש ברוך הוא את החמה? אז למה הוא מוציא להם שמש חזקה כזאת? גם היהודי יצא. מתרצת הגמרא, גם אצל ישראל לפעמים ממשיך חום תמוז עד לחג הסוכות. נכון. ויש להם צער בסוכה. ומוסיפה הגמרא ומקשה, ואמר רבה, מצטער פטור מן הסוכה, כמו שאמרנו. ואם כן באמת, אין חובה לשבת בסוכה בחום כמו של תמוז. אומרת הגמרא, כן, נאי דפטור בעותה מבבעתה. ישראל, כשהם יוצאים מהסוכה, הם יוצאים בבושה, בצער, שלא זכו לשבת בה. אומרים לקדוש ברוך הוא, למה? למה עשית לי גשם כזה? רציתי להיות בסוכה, אתה מונע ממני את המצווה. אל תעשה לי את זה. אני רוצה לקיים את המצווה הזאת. אבל הגויים יוצאים ובועטים בסוכה. עכשיו ניכנס קצת לאובי הלימוד. הצורה שבה יוצא כל אחד מן הסוכה מלמדת מהו טיב הקשר שלו עם החוק האלוהי. רבותיי, זה הכלל הגדול. תשמרו את המשפט הזה. זה משפט מכונן. הצורה שאני יוצא, לא שאני נכנס לסוכה, שאני יוצא מהסוכה, זה מראה כמה אני קשור. במילים אחרות, מתי שופטים אותי? כשאני מסיים משהו, לא כשאני מתחיל. כשנוח יוצא מהטבע, זה המבחן האמיתי שלו. כשהכהן הגדול יוצא מבית קודש הקודשים, זה המבחן שלו. כשאתה מסוגל לרדת מיום הכיפורים, שהיינו כמעט שקופים, לבנים, בלי אוכל, בלי שתייה, כמעט מתים, אתה מסוגל לרדת לעולם הזה בחזרה ולגעת בעולם ירוק של טבע. זה המבחן הגדול. וגם כשאתה יוצא מזה החוצה, זה טיב הקשר שלך. באיזו צורה אתה יוצא? איך אתה יוצא מהקשר? לפעמים יש יציאה מהקשר. אתם יודעים, יש גמרא במסכת ברכות, היא מתחילה באיזה מין שאלה לכאורה לא מובנת. מתי קוראים את שמה בערבית? מה אכפת לי? רבותיי, העומק של הגמרא הזאת, זה לא באיזה שעה מותר לקרות קריאת שמה. ממתי שמענו דבר כזה, שאני ממשיך להתפלל בעולם שהוא חושך כמו ערבית? זה הסוד. כשיצאת לגלות, המשכת להתפלל. זה הסוד, סוד. זה לא שעות, רבותיי. מתי יש דבר כזה? האם יש מציאות כזאת לגשת אל הקדוש ברוך הוא גם הזמנים הכי חשוכים של חיי? וואו, זו שאלה אמיתית. ולכן מי עשה את זה? יעקב אבינו. הוא זה שתיקן תפילת ערבית. רבותיי, תפילת ערבית היא תפילה כל כך קשה. למה? לא בגלל שהיא בלילה לפני שאתה הולך לישון, בגלל שהיא רומזת על מצב גלותי של לילה. איך בלילה אתה עדיין קשור לקדוש ברוך הוא? בדרך כלל אדם שהוא נמצא בלילה, מה הוא עושה? הוא בועט. איפה אתה, הקדוש ברוך הוא? כל פעם שאני צריך אותך, אתה לא פה. איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? יעקב אבינו אומר, גם במצב כזה תמשיך להתפלל. זה הקשר מסוג אחר. נאמנות לדבר שעובר אותי, שמקיף אותי, זה נקרא אורות מקיפים. שזה עובר את השכל שלי, אני לא מבין. אני עם הלולב הקטן שלי מנסה להפנים כמה שאני יכול. אבל יש תמיד מקיף ומקיף דמקיף. מקיף קרוב ומקיף יותר רחוק. ואני כל הזמן מנסה להתרחב ולבלוע את המקיף שלי, כדי שבשנה הבאה ייתנו לי מקיף יותר גדול. ואני מתרחב, מתרחב, לא פיזית, כן? גם, אבל מה לעשות? וקולט כמה שיותר אלוהות. בהמשך דורשת הגמרא את הפסוק בתהילים. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. גם באופן נוסף, לעתיד לבוא באין עובדי כוכבים ומתגיירים. אתם יודעים שזה השלב האחרון עכשיו של הגיורים. כשמלך המשיח מופיע, אין יותר גיורים. אי אפשר כבר לגייר. אז רוב האנשים מתגיירים לפני. ומניחים תפילין בראשיהם, תפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם. כיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג שקראנו עליה הבוקר. אתם יודעים מה זה מלחמת גוג ומגוג? זה דמגוגיה על ירושלים. גוג ומגוג. זה בגמטריה 70. זה 70 אומות העולם. שבאות נגד עם ישראל על ירושלים. מה אתם נותנים לנו, אתם עם ישראל שחזרתם לארצכם? חיכינו לבשורה גדולה. אנחנו רואים שאתם פותחים קניונים ועסקים והייטק. יפה מאוד. אבל מה הבשורה שאתם מביאים לעולם? ואנחנו חייבים למצוא את הבשורה הזאת. יש לנו בשורה. כי אם אנחנו לא ניתן את הבשורה הזאת, הם יבואו לדרוש אותה כאן בירושלים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, על מה באתם? אומרים לו, על השם ועל משיחו. מה זה על השם ועל משיחו? לא מבינים למה אתה בחרת שהמשיח שלך יבוא מעם ישראל. גם הנוצרים מאמינים בזה. הם בחרו באחד מאיתנו כדי לעשות אותו משיח. אנחנו הסוכנים, אנחנו מוכרים אלוהים לכולם. גם בהיסטוריה הקדומה, כשאנשים חיפשו אלוהים לאן הם הלכו, לאבא של אברהם אבינו היה לו חנות של אלוהים. רק יהודי יכול למכור אלוהים. בסיתונאות. כולם באים אצלנו כדי לקנות. אז תיזהר, מה אתה מוכר? זאת אומרת שאנחנו מודל לחיקוי, ואתה צריך להיזהר מה אתה מוכר לאומות העולם, כי הן שואלות ודורשות ממך. אתם לא מבינים כמה שאלות אני נשאל כשאני נוסע לתערוכות בחוץ לארץ. אני יכול או לבייש את היהדות ולהגיד, תשמע, אני לא מבין בזה, או לענות, ואז הגוי שעומד מולי וזה לא מילת גנאי, כן? אומר, וואלה, זה עם חכם. רבותיי, זה תלוי בכם. תלמדו. אנשים שגדלו במקומות של תורה לא לומדים בכלל. ההורים שלהם למדו, ההורים שלהם לומדים. איזה פרימיטיבי, אני כבר לא בעולם הזה, אני גלוב במציאות הזאת. אתם לא מבינים בכלל במה מדובר. נתקה את מוסרותינו, אתה מתנתק חס ושלום מהאור של החיים שלך. והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק, כלומר, זה פשוט בדיחה. בשני המאמרים מתבאר אותו עניין, לגויים אין מסירות נפש ונכונות לעמוד בצד, בצער ובקושי של הקדושה, של התורה ושל המצוות. קשה מאוד. אז מה הם לקחו לעצמם הגויים? רעיונות. אבל להכניס את הרעיונות האלה לתוך הנעליים שלך, תרתי משמע, איך אתה קושר את הנעליים, גם זה בהלכה. זה, נו, באמת, איזה שטויות יש לכם. אני לא מאמין בשטויות האלה. הקדוש ברוך הוא גדול, לא אכפת לו מהשטויות הקטנות האלה. זה מה שאומרים אומות העולם, רבותיי. זה מה שאומרים גם חלק, לצערי. כן? על השמיים כבודו. ואנחנו אומרים, לא, בשמיים ובארץ. המשפיל לי לראות. אומר הרב קוק, כפי שאתה אומר, מה גדלו מעשיך השם, אתה צריך להגיד מה קטנו מעשיך השם. לראות